דלתות הזזה, יש בזה מעלה, אבל לא כמו הארון שנפתח בפועל. לכן יש כאלה עושים כספת, ראיתי באיזה מקום עשו כספת אבל עשו דלת אחת, זה טעות, וצריך להזמין מראש שיש שתי דלתות. אפשר להחליף, נעשות שתיים כדי האחד בבית המקדש. אז זה עצם פתיחת האחד וגילוי הספר תורה כשהוא עטוף או במעיל או בתוך התיק, זה מצווה אחת ומקיים. וזה באותה שעה מתגלה אור גדול מאוד שהיה גנוז, וזה כנגד העולם העליון, שכאילו שם גם נפתח, שם הארון למעלה, ונראה הספר תורה. זה אור מיוחד ששמו, שהוא רומז אליו הספר תורה עצמו. או אם תרצו במילים אחרות, ניקח שם הוויה. היוד של ההוויה היא האור של הספר תורה. אבל אחר כך יש כו, כן. ההיכל מכללתו הוא אות ה' האחרונה. אבל באמצע יש כו. כ זה הדלתות שאנחנו פותחים, זה שפותח את ההיכל, הוא פותח את האות ה', פותח אותה לשתיים. והספר תורה שמונח בפנים הוא אות ו', כך כותב רבנו ארי גם, ולכן ספר תורה צורתו צורת ו'. בגמרא מובא שספר תורה לא עושים אותו מרובע אלא עושים אותו מאורך, ואם עשה ספר תורה קצר כאילו, ואז העובי שלו כמו האורך, זה לא טוב, שאומרים שהוא פסול, אלא אנחנו עושים ספר תורה מאורך, זה בחינת אות ו'. ואז יש, אז קודם כל מתגלה על ידי פתיחת ההיכל, שזה אות ה' הראשונה, פותח אותה, מתגלה האות ו'. עכשיו האות ו' הזה הוא גם כן סגור, כי הספר תורה סגור עכשיו, הוא פותח את הספר תורה ומתגלה הכתב לעיני הקהל. אז הוא מקיים בזה עניין גדול מאוד, אור גדול מתגלה על ידי אותו אדם, הוא מקבל הרבה שפע והוא מוריק לכולנו. לכן אם הוא אדם בעל מעשים טובים ושכינה נמצאת איתו, בפרט שהוא בעל תורה, יש לו תורה, שעניין גדול שהוא יפתח את האחד והוא יפתח את הספר תורה. ואז אנחנו אומרים את הפסוקים שנוהגים לומר בפתיחת האחד, וכן מה שתיקן לנו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, אמר רבי שמעון כך לשונו, כד מפקין ספר תורה וציבורה מתפתחין תראין דרחמי לאלה, נפתחים שערי הרחמים בשמיים ובאה לממר אחי. וצריכים לומר כך ברך שמי דמרי אלמה, ויש בעניין גדול באמירת ברך שמי, תדעו רבותיי, בכל פעם, גם מחר יום חמישי למשל, אז מוצאים ספר תורה, אנחנו ספרדים לא אומרים ברך שמי, אבל אתה כל אחד באופן פרטי יכול לומר, וטוב שיאמר, יש בזה מעלה גדולה מאוד. נגיד את זה בשקט בינו לבין עצמו, לא צריך בקול לעשות נגד המנהג, אלא לעשות בשקט. רבנו יוסף חיים כתב בספרו עטרת תפארת שטוב אפילו לומר בין עולה לעולה, ומי שלא הספיק לומר נאמר בשבת, לא הספיק לומר את הברך שמי מאיזה סיבה שלא תהיה, והוציאו את הספר תורה והתחילו לקרוא בו, אין, אומר אין דבר, גמר הכהן, אתה תקרא את הברך שמי במקום שלך, תקרא סידור, תקרא ברך שמי. יש בזה עניין גדול, ברך שמי גם ידוע ויש בו תיקון היסוד, אדם מחפר על העוונות שעשה, אם בגלגול זה הם בגלגולים שעברו, ובהזדמנות אחרת נדבר בני יתר על זה, זה מתאים יותר ל-100 שוררים שאדם ישים לב. עכשיו דבר נוסף, תדעו שאז כיוון ששערי הרחמים נפתחים, זה זמן לבקש. אבל לא טוב עושים אלה שבאים לחזן וקוראים שמות, מזכירים כל מיני שמות של חולים, ורובם לא חולים. יש לו איזה מיחוש, יש לו איזה בעיה, הוא צריך לעשות איזה צילום. היום הרי כולנו חברי קופת חולים. אז מה נעשה? אז כל קופת חולים נביא אותה לכאן? אין איזה סוף. אז אדם יאמר, אבל מה כן צריך לבקש? מה שכן כתוב. רבנו חיים פלאצ'י כתב, יש עניין גדול בשעה פתיחת האחד, לבקש רחמים על הבנים שלו. וגם אם אין לו בנים, יתפלל שיהיו לו בנים. ואפילו בחור רווק, צעיר, יתפלל שאני אזכה להתחתן ולהביא, יהיו לי ילדים, שיהיו ילדים יראי שמיים.
לא
בעלי...
שומעים הילדים שלנו היום, לא שומעים.
בעלי תורה.
עושים מה שהם רוצים.
ויראת השם. כך יאמר. לבקש עליהם, בקש עליהם. הם יעשו מה שהם רוצים, אבל לבקש עליהם, בשמיים יגידו לו מה לעשות. אז כך יעשה, וגם על הבנות שילכו בדרכי השם, ואפילו על כל ילדי ישראל. אנחנו רואים מה שיש היום בחוץ, השם ברחם, לא צריך לפרט, כל אחד יודע מה קורה, השם מצילנו, ושפלנו עד עפר, והכל אשמים בתי המשפט, הם הכל מתחיל איתם ומסיים איתם, ותראה יבוא המשיח ותראה מה יעשה איתם. קיצור הדברים, עכשיו גם תדעו עכשיו ימים נוראים מתקרבים. תראו בסידור גם שרוצה, שהשם סייע בעדנו להוציא, כתוב שם שבפתיחת האחד יבקש רחמים על הבנים שלו, כל אחד ואחד בשקט, יותר טוב מאשר אומר לחזן, אלא הוא בעצמו לב יודע מרת נפשו. ומדוע? כיוון שהוא אבא, אז הוא יודע מה המצב של הילדים וכואב לו ואכפת לו, והקדוש ברוך הוא מקבל תפילה של מי שאכפת לו, לא מי שלא אכפת לו. החזן מסכן, מה הוא יודע? מביאים לו שמות, אז הוא קורא שמות, אומר אותו, אבל לא יכול לכוון על כל אחד ואחד. אבל אתה בתור אבא או אפילו דוד, סבא, קרוב משפחה, שאתה יודע מצבו של אותו נער, אתה מבקש עליו רחמים. באמת הכל צריך לבקש, גם אם הוא לומד תורה, שירא שמיים, שיתחתן, שיביא בנים, שיהיה יראת השם מנגד פניהם, וכל זרוע אחריו וכולי, וכן אז זה הדרך. אז לבקש בקשות על הבנים בשעה פתיחת האחד, בפרט בימים נוראים, שעה זה קובע, תדעו, לכל השנה כולה. תפילה של ראש השנה, שאדם מתפלל משהו מבקש, שם בשמיים מקבלים. יש זוהר מפורש, הזוהר אומר דברים מבהילים, אם אדם היה יודע מה זה עשרת ימי תשובה, פלא פלאים. בגמרא מובא על הפסוק, ברשו אדוני בהמה צאו, כראוהו ביותו קרוב. כך אמר ישעיה הנביא. אמנם משה רבנו אמר, מי כאדוני אלוהינו וכל קוראינו אליו. זה אמר מנשה שבא להרוג את סבא שלו, ישעיה הנביא. אז הוא אמר לו, מי גדול יותר, אתה או משה? אמר לו משה. אמר לו משה רבנו אמר, מי כאדוני אלוהינו וכל קוראינו אליו. מתי שאני אקרא לו, גם עכשיו, הרגע, כל רגע, הוא שומע אותי. והוא עונה לי, למה אתה אמרת לרשו השם בהימצאו? זה רק עשרת ימי תשובה. אבל הוא אמר לו, אני יודע שאתה לא באת לבקש תשובה, אתה באת להתענות עליי. בסוף הוא הרג אותו. אבל התירוץ הוא שבעשרת ימי תשובה הוא מצוי לכל יחיד ויחיד באופן פרטי, בין מגיע לו בין לא מגיע לו, בין נגזר עליו, בין לא נגזר עליו, בכל מצב. לכן אמר, דרשו השם בהימצאו. זאת אומרת, הוא בא, הוא נמצא איתנו. הוא נמצא איתנו. פה, בבית הכנסת, בכל מקום, בבית, איפה שאתה נמצא. אתה מבקש רחמים, השם יתברך הוא עונה לך קראו ביותו קרוב. אמנם רבותינו אמרו אלה 10 ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, אבל אין לכם נמה, זה המעלה שלו גדולה. ויש כמובן בתוך 10 ימי תשובה מדרגות, כמו שעכשיו פתיחת ההיכל בראש השנה, פתיחת ההיכל ביום הכיפורים. אז השנה יש לנו שנה שבת, אז יש לנו גם בשחרית גם במנחה לבקש רחמים, ואז התפילה יכולה לעשות פירות. זה דבר גדול מאוד. מישהו רוצה לשאול? מה השאלה?
אם מתפעלים בחצר,
נו,
ואין להם
אחד,
אז בעצם מפסידים
את פחד. אז בשעה שפותח את הספר תורה, אם אין אחד להוציא את זה לחצר, אז בשעה שפותח את הספר תורה יבקש. הרי אומרים ברך שמה, נכון? מתי הם אומרים? שפותחים את הספר תורה אומרים ברך שמה. אתה תאמר את הבקשה שלך בקצרה עבור הילדים. אז זה יעשה אדם ייזהר מאוד מאוד, ינצל את הרגעים של פתיחת ההיכל. ואני מדגיש שכשהספר תורה פתוח, הספר תורה פתוח, האותיות שלו מאירות, יש אור עצום על כל אות ואות שהספר תורה פתוח, וזה משליך על כל הציבור. ולכן תדעו, יש טעות מפורסמת אצל הרבה, הוא פותח את ההיכל והוא עומד מול הספר תורה, יענו נהיה ספר תורה טבע אבו ג'לדו של סבא שלו, ספר תורה שלו, הוא קנה אותו, אז הוא עומד מול ואתה לא רואה כלום, אתה רואה רק את הגב שלו, והוא טועה טעות מרה, הוא מפסיד את כולם, הוא טיפש, כי הוא לא, זה לא אישי מה שאני עושה בציבור, אני עושה לכל הציבור, וכמה שהציבור ירוויח אני מרוויח פי כמה. אז זה רק, זה כמו סוחר שאם הוא מוכר להרבה אנשים יש לו 1,000 לקוחות, אז הוא מרוויח בשביל 1,000 לקוחות, אבל אם רק הוא, אז רק לקוח אחד. וגם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם לא מסכים איתו, לא יכול להיות, ודאי לא מסכים איתו, אז הוא עושה את לו כהוגן, הוא צריך לזוז, הוא צריך לעמוד בצד ולבקש. הוא רואה את הספר תורה, מה אתה מפסיד? אתה מרוויח וגם אחרים מרוויחים שהם רואים את הספר תורה מרחוק. ולכן לא טוב שאנשים מתקפצים וחוסמים את הראייה של הכתב, אלא כל אחד ממקומו יעמוד במקומו ורואה את הספר תורה מרחק, אפילו מרחק רחוק, רואה אותו, יבקש רחמים ויתפלל מה שיתפלל, יבקש מה שיבקש. וחסן צריך שיהיה נבון ויתן לקהל הוראות בהתאם, שעמדו כל אחד במקומו, וגם רק כשאנחנו מוציאים את הספר אתם יכולים לגשת, אבל כעת אל תיגשו להיכל, אלא תראו את ההיכל מרחוק. ויש מקומות שההיכל הוא גבוה, יש שם מדרגות לעלות, בסדר, אז מדרגות לעלות. לא יודע כמה זה טוב, כי לפעמים חלילה זה שמרים את הספר תורה לא רואה איזה מדרגה ויכול חלילה חס ושלום לקרוא משהו שלא צריך לקרוא. אז בכל אופן נחזור לענייננו, זה הסוד בפתיחת ההיכל. אז אני מדגיש עוד פעם שיש שתי אורות שמתגלים. אור אחד, עצם פתיחת הארון, הדלתות שפתח אותם, אז בין דלתות הזזה, בין דלתות שנפתחות עם צירים, כמובן יש מעלה יותר בדלתות עם צירים, שזה יש לזה, תכף נבאר מה הסוד של זה, אבל זה דבר גדול מאוד, עצם הפתיחה. דבר נוסף הוא פתיחת הספר תורה עצמו וגילוי האור שלו החוצה. וגם אם יש בבית הכנסת המנהג להוציא את הספר תורה סגור, ואני לא יודע למה הם עושים את זה, יש הרבה עושים כאן, כאן בארץ ישראל נהגו כמנהג ירושלים, המנהג העתיק היה להוציא ספר תורה סגור, ועד היום למשל בטבריה בצפת, ככה מנהג, להוציא ספר תורה סגור. זה ככה היה מנהג בזמנם, או בזמן רבנו הארי. אבל בירושלים, כתב הרב חידה כבר, שגם בשוט שלו, שלו תשובות שלו, כתב שמה ביוסף אומץ, שבית הכנסת האיסטנבולי, יש לנו את זה גם היום, הוא קיים. היום הוא קיים, ליד רבן נוחן בזכאי. שכנסת רבן נוחן בזכאי, לידו ממש כנסת האיסטנבולי. יש שמה, אמרו שבאו יהודים מאיסטנבול, והם יסדו את המקום הזה. אז קראו לו איסטנבולי, עד היום שמו כך. הוא ארוך וצר. והטבע נמצאת באמצע בית הכנסת. אז הוא אומר שכיוון שהיו מוצאים לספר תורה, בשאר בתי הכנסת היו בהתחלה מוצאים אותו סגור. ואחר כך בא להקמה, פותח את הספר ומסתובב, מראה אותו בכל הכיוונים. כל הקהל רואים את הכתב, משתהבים מולו, כמו שכתוב מסכת סופרים. כל כתוב בגמרא שלנו. מסכת סופרים כתב, שכל הקהל יראו ספר תורה ויאמרו, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. ככה עושים. אשכנזים עושים את זה אחרי הקריאה. אנחנו עושים לפני הקריאה. כך נוהג. אבל שם בבית הכנסת, כבר שהמקום היה צר, ואז הקהל, חלק נמצאים בחלק הקדמי של בית הכנסת. בחלק הלא קדמי. אז הם לא יכולים כולם להצטופף ולראות את הכתב. לכן, תקנו להם שם שיוציאו את הספר תורה פתוח. וילכו איתו פתוח, ואז ממילא כולם רואים את הכתב. עוברים ורואים את המקום שקוראים. וזה שהולך, הוא לא ירוץ, ילך צעד צעד, באופן שהם יראו, אבל לא יגעו בקלף, אלא יראו את הכתב איפה אנחנו קוראים. השבת, כי תצא, אז רואה, הנה, כי תצא למלחמה על אויביך. רואה את זה. גם עוד יותר, כמו שתכף נראה גם, שיש אותיות מסוימות שטוב להסתכל בהן, וזה גם מעלה. אז כך, וכך עושה כשחוזר. ממילא, כל ירושלים למדו אותו מנהג, והיום, ברוך השם, בכל ירושלים, זה המנהג, כבר מאות בשנים, שככה עושים. עכשיו, העתיקו את המנהג הזה גם במדינות אחרות, אפילו בבגדד, ככה היה המנהג. שטח ספר בן ישחי, והוא מביא שם, שזה היה מנהגם, להוציא את הספר תורה פתוח, כדי שכל הקהל יראו את הכתב, ויעיר בנשמתו של האדם. כי רבנו הארי כתב, שעניין גדול, שהאדם מסתכל ויראה את האותיות, של הספר תורה במקום הקריאה ממש, והביט מסתכל על זה מספיק הסתכלות, הוא קולט אור עצום גדול מאוד בנשמתו. זה מעלה רוחנית עצומה מאוד. עכשיו יש עוד עניין נזכור, אני אגיד לכם בהמשך.
אני אספיל עליו לגבי העוד שמתחיל בעוד שלו.
לא, זה עוד דבר, זה אחר כך. אז בקיצור, יראה את הכתב לקהל, והקהל בזה יהיו הכל מרוצים, יהיו הכל יבוא על מקומו בשלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אז עכשיו זה דבר אחד. דבר נוסף, יש מנהג, הרבה שאלו מה המקור של המנהג הזה, שמי שאשתו בהיריון, אבל לא סתם בהיריון, שרבה לא יודעים את המקור, אז אשתו בהיריון הוא לוקח פתיחת האחד. לא, אם היא הגיעה לחודש התשיעי, דווקא כשהיא הגיעה לחודש התשיעי, אז איך שמתחילה את החודש התשיעי, טוב שהבן ייקח פתיחת האחד, או יבקש, אם שמה מזמינים, אז יבקש מהגבאי שיזמין אותו, תן לו פתיחת האחד. אם יש כמה, פעם זה, פעם זה. ככה היה עושה, ובזה יהיה העניין גדול מאוד, חשוב מאוד. זה, כיוון שזה שעת רצון. אז כך הביא ספר רפאל המלאך. ספר רפאל המלאך כתב שם, שכשהאישה נכנסה לחודש התשיעי, טוב שהבעל ייקח פתיחת ההיכל ויבקש מהקדוש ברוך הוא ויאמר, כשם שאני פתחתי את שערי ההיכל בקלות, ככה גם תפתח דלתי שערי בטנה בשעה שיגיע הזמן הלידה, ותלד בקלות ובשלום. זה סגולה שהיא תלד בשלום. רבנו חיים פלאצ'י הוסיף עוד הערה מאוד מעניינת. יש את המנהג הזה, ראיתי אצל כמה עמי הארץ בירושלים עוד לפני עשרות שנים. הוא משאיר את ההיכל פתוח ובורח, מפחד לסגור אותו, כאילו יסגר לו המזל. אבל אז אומר רבנו חיים פלאצ'י שיש כאלה שעושים כך, כבר היה בטורקיה משוגעים כאלה. אז הוא אמר שזה טעות, גם זה שלוקח בשביל פתיחת ההיכל של אשתו, אז הוא מפחד, יש לו מין ג'וק בראש, שאולי אם הוא סגור את הדלתות, אז כאילו הצירים שלה יסגרו, וחס ושלום, לא תוכל ללדת, ומי יודע מה יהיה. אומר עד רבה, צריך לסגור, שכן אנחנו רוצים, מבקשים, שאחרי הלידה, המקום יסגר בחזרה, ודאי, יתנוח. התכווץ, הבטן נחזור לאתנה כמו שהייתה לפני כן, והכל יהיה בשלום, נעבור הכל בשלום. וכן גם האדם עצמו שהוא מבקש שיפתח לו מזלו, אבל לא שיקחו יבוא חיצונים יגנבו לו את השפע, יגנבו לו, או שכן יבוא ייקח לו את החפצים, אז הוא ירוויח הרבה כסף, יבוא מישהו יגנוב לו את כל הכסף, אלא הוא יסגור את הדלתות חזרה, וזה הכל בא על מקומו בשלום. אז זה יזהר לעשות בעל פתיחת ההיכל, הכל כפי שצריך לפי הצורך. עכשיו, מה הסוד שדווקא לגבי אישה שהיא בהיריון? מה העניין של אני פותח את ההיכל, אז יפתחו דלתי צירה? יש פסוק אחד בישעיה, ששמה יש מם סופית באמצע המילה. מה יודעים? שיש לנו מן צפח, צופים אמרו, כך אומרת הגמרא. מי זה צופים? הנביאים. הנביאים באו ואמרו לעם ישראל, תראה, אתם כותב ספר תורה, שאתה מגיע למם בסוף האות, תכתוב מם סופית, כמו הערים ומושבותיכם וכדומה, כל מילה מסיימת במם. וכן נון, כל מילה מסיימת בנון, יש נון סופית. וכן שיש לך צדי, סופית. פה, זה נהיה פה סופית, וחף, חף סופית. זה הלכה, מן צפח זה נקרא. ויש בזה סודות, ולא ניכנס כעת לסודות, יש בזה בזוהר, וואה, עריכות גדולה מאוד מאוד, כי מן צפח יוצא גמטריה 280, זה גמטריה פער. ופער זה הדינים משם היוצאים, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו מוסיפים לעוד ה, ושם העם מתמתק, ונהיה פרה. וכן, כמו נער, נערה, כי אם יצא בפרשה שלנו, יצא יש נערה בתולה, אז כתוב נער בתולה, וקורא אז החזן, קורא נערה. וכן, אז זה הדרך. אז מה יש באותיות פר? מה מספר פר? מספרו 5 פעמים מספור, כמה הוא יוצא? 5 פעמים נו. נון וב. נון וב כמה יוצא? 56. כן? כפול 5. כמה יוצא? 50 יוצא 250. 6 כפול 5 יוצא 30. סך הכל 280. פער. איפה זה מתגלה? זה תדעוק מתגלה כל שבוע במוצאי שבת. מוצאי שבת אנחנו מסיימים תפילת העמידה של חול, מיד אומרים שובה אדוני מתי וינחם על עבדיך. פסוקים האלה תקנו לומר, כיוון ששמרנו שבת, אז בזכות שמירת שבת יבוא הגואל, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. עוד זן שמה גדולה להורות על שבת קודש, שישראל שומרים שבת, אז עומד שמה אליהו הנביא, עולה ומעיד על ישראל ששמרו שבת. ואז במוצאי שבת. ואז בא המשיח מתעורר ואומר, ריבונו של עולם, שבוע, תגאל אותם השבוע. אז אליהו הנביא אומר, למה השבוע שיהיה היום בלילה? אני מקבל עליי. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל יש להם עוד כמה ימים או כמה שעות להיות בגלות. אומר אליהו הנביא, זה עליו. לוקח את זה עליו. איך זה, מה הולך שם ביניהם אני לא יודע, אבל כך כתוב. אז זה מביא גם מדרש תלפיות, מביא כך. הוא מביא גם אותו דבר, למה מזכירים אליהו הנביא מוצאי שבת? מכיוון שבמוצאי שבת הוא עולה למרום ויודע בתיק מי צריך לצאת השבוע מגיהינם. זה יוצא ביום שלישי, זה ביום רביעי בערב, זה בשעה כזאת, זה בשעה כזאת. כל הליסטה, אתה יודע מה זה ליסטה? רשימה. רשום שם, אז הוא רואה את כל הרשימה הזאת, אומר לקדוש ריבונו של עולם, תוציא אותם הלילה. אומר לו, אבל יש לו כך וכך שעות עוד. אומר לו, בסדר, משעתך תרק לקוטך, כך, כך אותם. לכן אנחנו מזכירים אליהו הנביא. אומרים לו, תודה, אליהו, אתה זוכר אותנו? זוכר אותנו לטובה. אז בבקשה, תזכיר אותנו לטובה בשמיים. והוא מתעורר על ידי זה ואומר עלינו מליץ יושר. גם במדרש כתוב שהוא יושב בעץ החיים, תחת לעץ החיים, כל מוצאי שבת, הוא ומשיח צדקנו. משה רבנו באמצע, והוא ומשיח. ושניהם מעידים על כל אחד ואחד ששמר שבת. ורושמים אותו בפנקס, והוא, יש לו שם חלק בעולם הבא. מכינים לו עולם הבא לפי מספר השבתות שהוא שמר. תראו כמה מעלת שמירת שבת, וגם מכבד את השבת. לקנות מאכלים טובים ומיוחדים לשבת, הכל יהיה גם עונג שבת, כבוד שבת, כל מה שצריך. כמה הזוהר העריך בזה, פרשת עקב. כתב שמה, ושם בני ישראל את השבת לדורותם, לדירתם כתיב, לדרתם, בלי בב. למה? את הדירה צריך לנקות, אומר רבי שמעון, לכבוד שבת. אפילו אתה לבד באיזה דירה, נגיד לקחת איזה חדר או איזה מקום, או איזה צימר, אני יודע מה, נקה אותו, תכבד אותו, תיפה אותו, תקח איזה מפות יפות, תקח איזה משהו שיהיה לכבוד שבת. צלחות יפות, כלים נעים, הכל שיהיה נעה, מפה יפה, הכל. הכי יפה לכבוד שבת. אז כך מכבד את השבת, יש לו מעלה גדולה מאוד שם בשמיים. רבינו יוסף חיים כותב על אביו, רבי אליהו חיים, היה הפטירה שלו היום, חטא אלול, כן. הוא נפטר בחטא אלול. רבי אליהו חיים, היה לו חדר מיוחד לשבת, חדר, אני קורא לזה חדר, אבל זה אולם, 50 איש הם נכנסים שם. אז זה, והיה שם צלחות וכלים, הכל של שבת. לא משתמשים בזה בחול בכלל. בחדר הזה היה נעול. ושם היה איזה חדרון קטן, שהיה לו את הבגדים של שבת, היה פותח את זה הוא בצהריים של יום השישי. ואז אחרי שטבל ורחץ פניו ודיו רגליו, לובש את בגדי שבת, יושב קורא שיר השירים, והולך לבית הכנסת. ואז החדר, באים אנשים אחר כך, מסדרות, עורכות את כל השולחן, כל מה שצריך, אם זה סלטים וכדומה. רבי יוסף חיים, כותב, אני לא זכיתי לזה, כי הם חלקו את הירושה ביניהם האחים. אז הוא אומר, אני, אבל אני זכיתי שאני עושה כלים מיוחדים בשבת. הוא אומר, ואני זוכה שבערב שבת אני בעצמי מכין צלחות עם כל מיני מיני מתיקה. אם זה תמרים, צימוקים, סוכריות, אני יודע מה, מלבס, אתה יודע מה זה מלבס? הדרג'ה, הסוכריות האלה, שהם שקדים עטופים בסוכר, מסדר, מקשט השולחן, והולך לו לבית הכנסת. כדי שכל אחד יעשה איזה משהו, זכה לעשות איזה דבר לכבוד שבת, זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. לכן יזהר האדם להכין הכל כמו שצריך. אז במוצאי שבת נכתב. עכשיו מה קורה במוצאי שבת? תדעו, אמרתי לכם פעם, שכל התפילות של כל החול שאנחנו מתפללים, כולל הבקשות האישיות, תלויות בפסוק אחד שאנחנו אומרים מוצאי שבת. ואיזה פסוק זה?
וינועם.
יפה, אתם זוכרים. הכל בוינועם שאומרים לפני יושב בסתר. תסתכל וינועם, אני אדגיש ואתם תספרו. וינועם אדוני אלוהינו, עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו, כוננהו. חמש פעמים נו. זה המן צפח. על זה שאתה אומר את הפסוק הזה בכוונה, אתה מבקש שנועם השם, זה האור של ההיא הראשונה, של ההוויה, יהיה עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו, וכל השבוע, מבקשים על כל השבוע שנצליח. אני הולך לעבודה, אני נוסע, אני בא, אני נושא, נותן, כותב, שהכל יצליח, יהיה, הקדוש ברוך הוא ייתן ברכה, ייתן לנו סיוע. זה מה? זה הכל תלוי בפסוק הזה. אז זה יוצא מן צפח, זה אותיות פח. עכשיו אנחנו צריכים לחזור לדלתות של האחד. לא סיימנו עדיין. דלתות האחד, אז יש מם בתוך בספר ישעיה. איפה פסוק הוא מדבר על המשיח. נאמר בהמשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ולסעדו וזרעו וכו'. למרבה המשרה, מם של למרבה, מם סתומה. פתאום באמצע המילה עוד שנייה זה מם סתומה. מה זה עושה פה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה המם, זה הצירים שיש חבלי משיח. אנחנו אומרים חבלי משיח, עכשיו יש חבלי משיח כל הזמן, כבר 70 וכמה שנים אנחנו חבלי משיח, מיום שפתחנו את העיניים. אז יש קורונה, יש בגץ, יש צרות, יש הפגנות, מכות, רציחות, השם ישמור. חיזבאללה נכנסים בלילה, מנסים להיכנס, העזתים שולחים בלונים. זה היה כל הזמן. מתי היה שקט? תגידו לי. לא היה שקט אפילו 40 שעות פה בארץ, מיום שהקימו את המדינה ועוד לפני כן גם. רק צרות. רבות צבבונו, קרנוך אדוני אלוהינו, רחקת ממנו בעווננו. שבנו מאחריך, טעינו כצון ועבדנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים. אז זה המם, זה כמו האישה היולדת. והמשיח נקרא ילד, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שמו, ויקרא שמו אבי עד צר שלום. ככה הנביא ישעיה שם מתנבא על המשיח. יש לו איזה נבואות, כולל גם ההפטרה של יום העצמאות. אגב, זאב עם כבש, כן? איזה זאב ואיזה כבש. הם יש להם ביום העצמאות, כן. הם צולים, גם, הם צודקים, הם צולים על האש, זאב עם כבש. ומנפנפים. אז וכך זאב עם כבש, גורם גדים אריה רבץ, שעשע יונק על חור פטן, פטן, נחש פתאון, תינוק משחק איתו, לא מזיק אותו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה היה רמב"ן עליו השלום, נחמני, זכותו תגן עלינו. הוא היה פעם אחת, קמו הנוצרים ממח שמם לזכרם לפני 750, קצת יותר אפילו, בערך 750 פלוס שנים, באלף הזה הנוכחי, בתחילת האלף, ורצו לגזור על היהודים גזרות. והיה אז, והם טענו שהיהודים או שיהיו נוצרים או סלק אותם או חלילה וחס. בא הרמב"ן, עמד בפרץ, הוא עלה, היה לו כניסה אצל המלך, גם הוא היה רופא גדול, והיה גם רופא של הגויים, מה שמם, לא היה להם רופא טוב, הוא הרופא הכי גדול. עד שרבנו יונה, בן דודו, כתב לו מכתב, עד מתי אתה מרבה זרעו של עמלק בעולם? אבל הוא חייב את המשקר הגמרא אומרת, שמרפאים חולי גויים עם רופאים חולי ישראל, מותר. מפני דרכי שלום. אז מותר, מותר גם לקבור מתים של גויים, אבל לא בבית הקברות יהודי, בית הקברות שלהם, מצווה. מפני דרכי שלום. וכן, אם מחלקים צדקה לעניים, ופתאום באים גם הגויים ואומרים, גם הם רוצים צדקה, ניתן להם. מפני דרכי שלום. אם אתה נותן בסתר, אתה באופן פרטי משהו אחר. אבל ציבור, למשל, או קופה, מהלכים, אין ברירה. אחרת, הם ינקמו בנו, הם ילחמו בנו. אז הרמב"ן הלך, אמר למלך, אני יש לי הוכחות, מה הם רוצים מאיתנו? אומר, הם אומרים שיש להם משיח, זו המשיח. הוא בא והוא עלה לשמיים. למה אתם עדיין מתפללים לקדוש ברוך הוא? פלו לשם חלקנו, שלא שם חלקנו כהם, גורלנו כל המונם, שהם משתחווים לאבל מריק. אמר לו, אני יש לי הוכחות. אמר לו, בסדר. אמר לו, אבל צריך, זה זמן. לקח לו שלושה ימים הוויכוח. יש לו ספר שנקרא ספר הוויכוח. שם הוא מוכיח לו באותות ומופתים. הרי גמרא הם לא מאמינים. בדברי רבותינו הם לא מאמינים. אבל בתנ"ך הם כאילו מאמינים, כאילו. מחשמם וזכר זכרם. אז יש להם מסכת הדיברות. אפילו בית המשפט שלנו היום אין לו את האמונה בעשרת הדיברות. אז מה אתה מחפש? הם פוסקים לפי החוקים של הגויים. אז בקיצור הדברים באו אלה. אז הוא היה בארמון של המלך. היו יושבים כל יום כמה שעות, הרמב"ן מדבר, הכומר מדבר איזה שעה, שעתיים, אומר את הטענות שלו, הרמב"ן עולה, פורך לו את כל הדברים. אחד הדברים העיקריים שהוא דיבר איתו, שם כתוב שהנוצרי אמר שהמשיח הגיע, והביא כאילו ראיות מסולפות, וכל סדר פסוקים מתוך ספר ישעיה. הלא לו הרמב"ן ואמר לו, אם כי דבריך שחס ושלום משיח בא, למה יש מלחמות? למה יש רוצחים? למה יש אנסים? למה יש שודדים? הרי כשיבוא משיח, כתוב לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. וגם, למה החיות? ותגיד לי, למה החיות טרופות? הם צריכים לא לטרוף, הרי לעתיד לבוא, והוא יושב ויגר זאב, הם יאכל תבן, כתוב. הם לא יאכלו בני אדם ולא יאכלו חיות אפילו. אכלו תבן כמו בקר, כמו השור והעגל והכבש והשה. אז מה זה? זה לא היה לו תשובה. וכן הביא לו עוד ראיות מכל הפסוקים, היו פסוקים בלי סוף. אמר לו, אתה מדבר ממקום שאתה באת, אני בא ואני מוכיח לך. מוכיח לו הרמב"ן שמשיח לא בא. אחרי זה הם כעסו עליו, רצו להרוג אותו, הוא ברח. ברח משזה, עלה לארץ ישראל בסוף. עלה לארץ ישראל, והוא קבור בחברון ליד קברי אבות. בכניסה שם יש מסורת שהוא קבור ליד המדרגה השביעית, ויש שם איזה קיר, סימן, שם פתח, שם זה מול פתח המערה, שם נקבר הרמב"ן, על זכותו תגן עלינו על כל ישראל. יש אמנם מראים אותו בכמה מקומות, 3-4 מקומות, אבל זה המקום הפחות או יותר הכי מוסכם והכי נאמן, מקור נאמן יש לנו, שהוא קבור שם. אז בקיצור הדברים, זה הראיה הבולטת והחותכת. תראה כמה רציחות הם עשו מאז של הרמב"ן עד היום. כמה מלחמות, תשתח ספר אפילו של היסטוריה של הגויים, תיקח את העיר הזו שיש עליה כעת מלחמה, אומן, כן יסעו לראש השנה או לא יסעו, בבטיח אספר. אז תקרא שם אתה יודע כמה עשרות פעמים היה שם רציחות של יהודים? וואי, 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 וואי. האדמה הזאת של אומן מקוללת, והם הולכים לשם. והם הולכים לשם. שם רצחו יהודים בכמויות אדירות, במשך כל הדורות. מחמליניצקי וחבריו, המרד הפולני שהיה, הרי הם, עיר אומן, מי שיסתכל במפה, היא לא רחוקה מפולניה, צד אחד. וגם יש לה את הונגריה מפה ורומניה ממש, פולין מפה, צד אחד, צד שני, רומניה ועוד. והיא עיר מחוז במרכז, זה קייב, מדינת קייב, שמה, מחשמה וזכרם. הכי גרועים שבאומות העולם, שברוסיה זה שם, האוקראינים. האוקראינים ידועים. איוונה היום, איפה הוא היה? מאוקראינה, מחשמו, וזכר זכרו, שחקו עצמתה בגיהנם. אז הביאו אותו לכאן והחזירו אותו בפסיכית, בטיפשות גדולה. קיצור הדברים, אז זה היה מאז, הם רצחו בלי סוף. אז זה ראיה, הנה, הוא אומר משיח בה, משיח שלהם. איזה משיח? מה הם עושים בצחוק? ואחרי זה איך נצדר, אם הוא בן של חלילה, של מעלה, איך שלחו בו יד, איך תלו אותו וצלבו אותו? הרי מתי הוא נצלב? בערב פסח. זו גמרה שלנו. הצנזורה, העלימה את זה, היום החזירו באיזה מקומות. תנור הבנן, חמישה תלמידים היו לו. כתוב על כל אחד מה שמו, מה שמו, אחד מהם זה היה נאצר, זה היה נשיא מצרים, מה שמו זכרו. זה נביא עליו פסוק, על כל אחד הביא פסוק. והוא היה הרשע הזה, אותו האיש, הודיעו בערב פסח הסנהדרין, כל מי שיש עליו סניגוריה יבוא וילמד קודם שיוציאו אותו להורג. סוף תלו אותו בירושלים. ואיפה הוא נקבר? הוא נקבר בצפת, הם אומרים בירושלים. הבן הוארי תפתח ספר שער הגלגולים, שם הוא כותב קברות הצדיקים, להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות, מיליונים מיליונים של הבדלות, מביא מקום בין מירון לצפת, יש שם ליד כפר זיתים, היום זה ידוע המקום, אין זיתון, שם קבור להבדיל רבי יוסף סרגוסי, מולו רבי קרוס פדאי, שם הכביש, איפה שיש כביש עוקף, מקצר מצפת למירון, עשו את זה כעת חדש בשנים האחרונות. אבל אם אתה נוסע לכביש הזה הפנימי, הוא מוביל אותך, מלא קברים יש בדרך. בין הקברים שם הוא כותב, ליד לשם עצי זית, הוא אומר באיזה גבעה, העד זית השלישי מתחתם הוא קבור אותו האיש. שם. דינמיקה, מה אכפת לנו מנו, מה לנו ולא. והם אומרים שם זה בירושלים, והם רבים על זה ביניהם, יש כמה פלגים, ארבעה פלגים. כל פעם נשמע איזה מריבות, זה נכנס לפה, זה נכנס לשם, מכים והורגים אחד זה, זה, שימשיכו, הם ביניהם, ושיהיה להם בהצלחה לכל הצדדים. אז בקיצור, אז זה מה שהיה. אז אני חוזר כעת לעניין של פתיחת האחד. עניין של פתיחת האחד, תדעו, זה מעלה גדולה מאוד. ואכן, צריך שיהיה הדלתות, שתי דלתות עם שני צירים. למה? אומר הזוהר הקדוש, שזה סוד חבלי משיח, שאנחנו רואים עכשיו. כל פעם יש צרות, עוד דם ועוד דם נשפך ברבינם. ואנחנו צועקים, שפיכו דמם כמים, סביבות ירושלים. וחבל שלא מעוררים על זה, שאנשים קמים לסליחות, וצועקים בסליחות, הם אומרים את זה בהתלהבות, כל הכבוד להם. חלילה, אין לי שום ביקורת על זה, אני מאוד, מאוד מרוצה, ואלוואי שכן ירבה וכן יפרוץ. אבל עיקר העיקרים, תיקון חצות. תיקון חצות זה מעיקר ההלכה. סליחות זה רק מנהג. לקחו את השליחות שהיא מנהג, עשו אותה עיקר, ותיקון חצות, שמו את זה הצידה. וזה טעות. הראשון במעלה, תיקון חצות. הרי בזמנם, הדור שלפנינו, לא בזמנם, בזמננו, שהיינו ילדים, היינו אומרים שליחות בבוקר, בארבע לפנות בוקר מתחילים סליחות עד חמש, בחמש מתחילים תפילת שחרית. אז הסליחות לפני הסליחות עוד לא עלה השחר, כל עוד לא עלה השחר אתה אומר תיקון חצות, אין אומר תיקון חצות לפנות בוקר לפני הסליחות. זה גם מופיע בסידור לפני כן, יש עניין גם לומר שני קינות, שיגיד לפחות יגיד עליך לי יפקה יומם בלילה וכיני על זה הדרך, והשם ירחם כמה צריך לבקש רחמים. אנחנו רואים שאין, אין, אין נעז, אתה גומר מצלה, מתחילה צלה חדשה. הנה יום אחר יום, בוקר ערב, אתמול בלילה, באמצע הלילה, חדירה, חשש חדירה, כולם היו בפחד אימים בצפון. והיה רקטות וכל הלילה לא ישנו מהבומים וכו' וכו' וכו'. והיו כולם בעוצר. עכשיו, היום, אחרי הצהריים, פתח תקווה, נרצח זה היהודי הזה, המסכן, תמיד חכם, שם יקום דמו. העוונות הרבים. אז הלילה יכול לקבור אותו, שיתבע, הוא יכול לבקש. ממת כזה אפשר לבקש. מכל מי שנפטר, אנחנו לא יכולים לבקש ממנו, עד שנה. שנה שלמה הוא עסוק במשפט שלו. כל השנה. למה? כל יום דנים אותו מה הוא עשה באותו יום, בכל החיים שלו. יום אחר יום, מצוות ככה, עבירות ככה, מצוות ככה, עבירות, כל יום. אבל מי שנהרג על ידי גוי, ישר עולה לגן עדן בלי משפט ובלי דין. מה אומרת? כמו שהגמרא בפסחים הביאה, דפנון. הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. עד כדי כך. וניקיתי דמם, לא ניקיתי. אז זה מעלתו גדולה, ולכן שאלת לכך דיון בפוסקים אם לומר עליו קדיש או לא לומר עליו קדיש. כל הסיבה שאומרים קדיש להציל אותו מגיינם, אבל הוא ודאי לא גיינם. אז כתבו הפוסקים, אחרי שנגלה דברי רבנו הארי, רבנו הארי כתב שבקדיש יש שתי מעלות. אחד, להוציא את אבי מגיינם. למה? כי בזמנו באו כמה חכמים בצפת ורצו להגיד שבשבת לא צריך להגיד קדיש. למה? גיינם עובד רק במשך השבוע, כך מפורש בזוהר, ובשבת הוא שובט. אז כל יהודי שאני יודע שהוא שמר שבת, אני לא צריך לקריא עליו קדיש בשבת. ברבנו הרי אמר, לא, תגיד גם בשבת. למה? הוא אומר מפני שהקדיש הוא לא רק, כתוב מפורש בספר שער הכוונות, הוא לא רק להציל את אביו מגיהנם בלבד, אלא גם להעלות אותו למעלה יותר גבוהה מהמעלה שהוא נמצא בה. שם נמצא איפה גם זה שנהרג על ידי גוי. הוא עולה לאיזה מעלה. אבל יש עוד מעלות. אין סוף למעלות שם למעלה. אז על ידי קדיש שאומרים עליו, או השכבה, או לימוד תורה שלומדים לעילוי נשמתו, או התעוררות שמתעוררים בתשובה בגללו, זה נזקף לזכותו, והוא עולה במעלה יותר גבוהה ממה שהוא היה בה היום, ואתמול, ושלשום, וכן זה הדרך. אז אין סוף למעלות שיש שם. אין, זה משהו מדהים. לכן זה מעלתו גדולה יותר מהכל. אז עכשיו נמצא איפה, שפתיחת ההיכל הזאת, יש אי שעת רצון, ויש בה מעלה גדולה. אז מה עם המם הזאת? צריך להסביר את המם. אומר הזוהר הקדוש, המם הזאת היא מם סתומה, זה ריבוע. אבל היא מורכבת מטרן צירין וטרן דלתין. מה זה? תצייר מם, אבל אל תסגור אותה. תצייר בפינה הימנית למעלה יוד, קטנה. ובפינה השמאלית למטה יוד קטנה. ובאמצע עכשיו תעשה דלת הפוכה ככה, ודלת הפוכה כך. ואז אלה הדלתות, זה שתי דלתות שהמם נפתחת, ובמרכז שלהם של כל דלת יש יוד שזה הציר. אז בוא נגיד לדוגמה, מותר לקרוא את הספר קודש הזה, חומש, יש פה יוד בפינה הזאת ויוד פה בפינה הזאת, ודלת אחד זה כך, ודלת אחד הוא הולך כאן כך. עכשיו כשאתה פותח את האחד, אז נפתחים שתי דלתות והם, הצירים שלהם נמצאים קבועים, זה שתי היודים, ושתי הדלתות נפתחים. אז זה ביחד, אתה פותח שתי דלתות ושני צירים, כמה זה יוצא ביחד גימטריה? פעמיים יוד 20, ופעמיים דלת 8, 28, כוח, כל השם בכוח, ואתה הגדלנה כוח אדוני. מה זה הכוח הזה? זה בשם הוויה, תסתכל, יש בו ארבע אותיות, נכון? אם אני ממלא אותו, כמה אותיות זה נהיה? 10, כמו שיש בפתח אליהו, יוד נהיה יוד וו דלית, כאלף, וו וו אלף וו, כאלף, מאחת 10, 3, 2, 3, 2, 3, 2, זה 1, 10. תמלא מילוי המילוי. עכשיו תעשה מהיוד לבד 9 אותיות, יוד וו דלת וו יוד וו דלת למד תף, זה יוד לבד. אני לוקח את ה, אני עושה ממנה ה ה או ה א', אתה רוצה תעשה ה א', ואחר כך מילוי של היוד, יוד וו דלת. תיקח את הוו, אותו דבר, תעשה וו א' וו, וה-א' באמצע א' למד פה, ואחרי זה, זה ה-ה. אחר תיקח, איפה היינו? בו, וו א' וו, וכן א' באמצע, וו א' וו. והיה האחרונה כמו היה הראשונה. תספור את האותיות, יהיה 28 אותיות, מילוי המילוי. זה סוד כוח. לכן, שים לב, פסוק בראשית, זה כמה סודות יש בו, זה רבי שמעון גילה, לא אני אמרתי, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, אומר דבר ושם אומרו. הוא אומר, תספור את המילים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 7 תיבות. זה כנראה 7 ימי השבוע. להוראות הכל ברא השם, 7 רקעים, הכל שביעות. אחרי זה, אם תיקח את האותיות של בראשית, בראשית בר אשית 6 אותיות, ברא 3 אותיות, אלוקים 5 אותיות, את 2, השמיים השין מם יוד מם, כמה יצא?
5.
השין יוד מם, השין מם יוד מם 5, ואת 3, הארץ 4, סך הכל 28 אותיות. פסוק בראשית יש בו 28 אותיות. לכן ראשי במקום אומר, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. למה התחיל בראשית? משום כוח מעשר בגיל העמום. לא ראשי, ראשי היה מקובל, רק הוא מסתיר את דבריו. משום כוח מעשר בגיל העמום, כוח זה הכוח של ה... ואתה, משה רבנו אמר, ואתה הגדנה כוח אדוני כאשר דיברת למור. אז זה ה-28 אותיות. עכשיו זה הדלתות של ארון הקודש. עכשיו היולדת, אותו דבר כתוב עליה, גמרא ככה אומרת, יש לה שתי דלתות ושני צירים, וזה הצירים כואבים. כשמגיע הזמן הלידה, אז הדלתות מתחילות להתפרק, כאילו להיפתח. אז מי עושה את כל הפעולה? הצירים הם שתי הנקודות האלה שהם הלחצנים, שהם גורמים את כל הכאבים, והכאב הולך בבטן מקדימה לאחורה, וכאבים נוראים, שמשמור אותם. סוף יולדות בשעה טובה ומוצלחת, נפתחות שתי הדלתות על ידי שני הצירים. לכן אנחנו נותנים לבעלה שהוא יפתח את האחד, ואז על ידי פתיחת האחד הוא זוכה ומגיע לאיזה עניינים שהם עניינים גדולים מאוד. ונסיים בעוד דבר אחד של רבנו חיים בן עטר. הוא עליו השלום עלה לארץ ישראל. מתי זה היה? שנת תף קוף ג' והוא נפטר בתף קוף ד', אבל בתף קוף ב' הוא יצא ממרוקו בדרך לארץ ישראל. התעכב שנתיים בדרך. מה היה? לא הייתה כניסה לירושלים, כי היה פה, לא עליכם, לא עלינו, מגפת חולרה. אז החולרה הזאת אתה הורג את אנשים, זה מגפה. אז היה פחד, אז לא נתנו לאנשים להיכנס. ואפילו בעכו ועוד מקומות, גם שם היה חולרה, כי הביאו את זה ממדינות אחרות שהגיעו דרך הספינות. גם בכל המזרח התיכון היה מלא. הוא הגיע ממרוקו, לא היה שם חולרה. אז הוא הגיע, אז איפה הוא ישב? בגליל. בגליל היה מקום בפני עצמו, מנותק מכל ארץ ישראל. ואז הוא הסתובב בגליל משך כמעט שנתיים. מאיפה אנחנו יודעים את כל זה? יש יומן מסעות שכתב התלמיד שלו, והוא לא כתב את שמו, אלמוני, כך הוא נקרא, אלמוני תלמיד רבי חיים אבן עטר. ויש היום את הכתיבי יד שלו נמצאים באוניברסיטה ועוד, ונתפסו. תראה, בספר שתי צדיקים אני מצטט הרבה מקומות מהספר שלו, מהכתבים שלו. הוא מתאר איפה הוא היה עם רבי חיים אבן עטר בכפר ירקה בגליל. זה אותו כפר ירקה של היום, ששם היה כעת מגפה. שם יש קבר חושי ערכי, הייתי לא מזמן שם. אז חושי ערכי יש כמו מערה קטנה באמצע, היום זה באמצע העיר, פעם זה היה בקצה, היום זה ממש מרכז העיר, מלא אנשים שם. באתי עם אוטובוס שם, כן, אני אקח אותך, אל תדאג, רק שהחום יפסיק. בחורף אני אומר לך שהגשם יפסיק, בקיץ אני אומר לך שהחום יפסיק. בקיצור הדברים, עולה שאני אהיה בריא. בקיצור, אז הוא הגיע, בסוף הגיע לירושלים, הגיע בסביבות חודש אב, תמוז אב, הוא הגיע לירושלים. הגיע לירושלים, ואז הוא עשה עליו השלום, הוא זכה רק שנה אחת להיות פה. ובתמוז, שנה אחרת, נפטר. אז הוא היה פה, והוא כותב, הוא בעצמו כותב, בהקדמת ספרו, כותב ודע, שאני התפללתי, זכיתי בשנת תקוף ג' ביום הכיפורים בירושלים עיר הקודש. שעד היום את בית הכנסת שלו שהוא התפלל בעיר העתיקה, בית הכנסת של רבנו חיים מבן עטר, וכיבדו אותו בפתיחת ההיכל. וכשפתחתי את ההיכל חרדתי ורעדתי, זעתי וחלתי, והרגשתי כאילו נפתחים שערי גן עדן בשמיים, יאמנו דבריי שאין בהם גוזמה. זאת אומרת, הוא הרגיש, הוא ראה שהשערים של גן עדן על ידי שהוא פתח את האחד פה נפתחו למעלה. אז תראה לך איזה מעלה זאת. אז אם זה בכאן נדרה, אם זה בשערית, אם זה במנחה של יום הכיפורים, תראו, אלה ימים שמתקרבים, באים עלינו לטובה. הם צריכים לנצל אותם, לדעת מה זה מעלתם, מה זה מעלת הזה. אז ככה הוא כותב, והוא מתאר שם, הנה, אחר כך הוא אומר, ושאל אותו, ומי, והיה שם תלמידו של רבנו משה חיים לוצאטו, היה באותה תקופה. קראו לו רבנו משה דוד וואלי, יש לו הרבה, יש לו כתב ספרים של הלכות, מרן רבי עומר מביא אותו הרבה עליו השלום. אז הוא וואלי כותב, ותדע שאין כמו בשעת מנחה שהיא שעת רצון, מנחה של שבת. אכן המנחה של שבת מורבי היה מקפיד מאוד שלא יפתח את האחד, אלא מי שהוא ירא שמיים וזקן והגון, תמיד חכם. הוא היה משתדל בעצמו גם לפתוח את האחד הרבה פעמים, הייתי רואה אותו במנחה של שבת, תכנסת מלאה אנשים הייתה. והוא היה פותח ועומד שם בצד, ככה בפינה, ככה, כדי לא להפריע, שכולם יראו את האור, יקבלו את האור, והוא מוציא את הספר תורה בעצמו, מוסר אותו ליד בעל ההקמה, כדי שיהיה עניין גדול.
שבוע שעבר, מי צריך למסור את הספר, לזה שקנה את הספר תורה? אז כרגע הרב אומר, שזה שפקד שהוא בלת האחד, הוא צריך למסור את הספר, לזה שקנה את התורה.
הוא מוסר את הספר, וצריך למסור את הספר, אז תדע עוד דבר, צריך למסור את הספר כשהוא פתוח. למה? כיוון שאנחנו מוליכים את הספר תורה פה, למשל, מוליכים פתוח, אתם איך נוהגים בית הכנסת שלכם?
זה
באמת סגור פה, דבר. בסדר, סגור. אבל במקומות שמוליכים אותו פתוח, למשל בירושלים, ושאר מקומות שמוליכים פתוח, אז החוכמה של בעל תפילת האחד לא לסגור אותו. למה? הרי שלמדנו כעת שבפתיחה של הספר מתגלה האור, אז אם אתה סוגר, האור חוזר ונעלם. אז תשאיר את האור פתוח, אז הוא צריך להיות פיקח, להוציא את הספר. הנה אני אראה לך ככה. הנה, נראה לך איך. הוא יוציא את הספר, נגיד, זה הספר תורה, אני מוציא אותו, אני לוקח אותו, מוסר אותו אליו, ככה הוא עומד מולי, מוסר לו את זה ככה ביד. הוא לוקח את זה ככה. ואז הוא לוקח, זה פתוח, נשאר פתוח. והנה הוא פתוח והוא מראה את זה לכל הקהל, והולך עם זה פתוח. וכן זה הדרך. עכשיו גם, אז מתי כן נפתח? עכשיו אתם מולכים סגור, אלה שמולכים סגור, זה גם מנהג נכון. אין בזה, אין עוררים עליו. אז הוא שיוליך את הספר תורה, יגיע לארון קודש, לתיבה, ואז הוא פותח ומראה את הכתב לקהל. החוכמה צריך להיות רגוע באותה שעה ולזכור טוב, לשנן לעצמו, אני משאיר את הספר פתוח. ואז הוא מראה את כל הספר לקהל, שם אותו על התיבה ומשאיר אותו פתוח, מכסה במפה ולא יסגור אותו. למה? אם הוא סגר אותו, אז הוא סילק את האור, אז הוא יפסיד. ככה האור זה המצווה שלי, אני פתחתי ואני גיליתי את האור החוצה, זה נשאר פתוח. זה הנקודה שצריך לעמוד עליה. ואם כן, אם הוא סגר, אז יבוא זה, תבוא אתה, תבוא מישהו, הוא יפתח, אז הוא זכה במצווה. אז בסדר, עשית אתה את המצווה. יש עוד העניין של הרימונים, בלי נדר, זה בהמשך, ועוד כמה עניינים שקשורים לפתיחה, ואני אזכור, בלי נדר, נביא אותם. אז יש רבותיי את הספרים בחוץ, סידורים שהשם יתברך זיכה אותנו להוציא אותם לאור, תזכו למצוות,